כל חי אונליין 93fm.co.il
Soviros osha shuoi olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום רביעי, ב' בתיבת תשע"ה, ח' דחנוכה, זאת חנוכה, מסכת יבמות, דף פי א'. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, זהו הרדיו, המביא עליכם בסייעת הדשמיא מדי בוקר, וגם כמובן בימי החנוכה את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום האחרון של חנוכה קוראים זאת חנוכה על שם סיום פרשת הנשיאים שקוראים בו זאת חנוכת המזבח ביום ימשך אותו. ואמרו חכמים דרך רמז, זאת חנוכה עיקרה ותוקפה של חנוכה לפי שהוא יום השמיני, וכל חוזק הימים הקודמים הכל הוא ביום השמיני. יום השמיני רומז תמיד לנצח שאינו מוגבל והוא למעלה מן הזמן. שבעה ימים זהו גבולו של הזמן, ויום השמיני כבר הוא יוצא מגבולו ולמעלה ממנו. ויום זה מכוון כנגד שמיני עצרת שלאחר שבעת ימי החג, שיש בו מכל מה שיש במועדים שלפניו, מעין כפרה של הימים הנוראים ומעניין שמחה של החג. גם זאת חנוכה, היום השמיני של ימי החנוכה כולל כל שמחה וישועה, הלל והודאה, שבכל הימים הקודמים. שלוש רגלים ניתנו לישראל מן התורה, פסח, שבועות וסוכות. וכנגד שלוש רגלים אלה האמורים בתורה שבכתב, ניתן כוח ביד חכמי האמת שהתחדשו על ידם שלושה חגים מכוח התורה שבעל פה. שלושה חגים אלה שמתורה שבעל פה הם אורות נוגה שבאים מן האור הבהיר של תורה שבכתב שזורח עליהם. וכדמיון אור הלבנה שהוא מאור החמה. דהיינו, על ידי שקיבלו בני ישראל את שלוש הרגלים מפי הגבורה ושמרו עליהם, על ידי כך נשאר מכל רגל רשימה בכנסת ישראל שיכולים בכוח זה להוציא חגים אחרים המוארים באור הרגלים. אור שמונת ימי החנוכה נוגע מאורו של חג הסוכות ושמיני עצרת שלאחריו, זמן שמחתנו. על ידי לכתם אחריו בארץ לא זרועה ושבטם בציל עדי מנעמנותה בסוכה, ועל ידי שמחתם ששמחים תמיד לפני הקדוש ברוך הוא ונעצרים לפניו עוד יום אחד בשמיני עצרת, נחרט בנפשותם רושם גדול מן האור הזה, ואפילו שטו צורריהם עליהם להחשיך עיניהם ולעשות פעירות בינם לבין אביהם שבשמיים, זכו אחר כך לצאת מן החושך אל האור, לשוב ולשבת בצל אמונותו כמקדם בעין מבדיל, ולא עוד, אלא שנתחדש להם אור חדש, אור החנוכה שעיקר שמחתו הדביקות בתורה ובמצוותיה. אור פורים נוגע מאורו של חג השבועות, זמן מתן תורתנו, על ידי שאמרו נעשה ונשמע תחת הר סיני, ועל ידי שקרותו ברית עם הקדוש ברוך הוא, חזרו וחידשו ברית זו בכל דור ודור ובכל שנה ושנה. נשאר בהם רושם חזק של ברית התורה, ואפילו נשתעבדו תחת יד מלך קשה שאמר להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, חזרו וקיימו וקיבלו עליהם מאהבה ומרצון את הברית הראשונה של נעשה ונשמע. ולא עוד, אלא שנתחדש להם באותה שעה אור חדש, אור יום טוב פורים, שעיקר שמחתו, קריטת ברית חדשה מתוך אהבה ורצון, לקיים מה שקיבלו כבר. ולעת קץ האחרון במהרה בימינו, יאיר על ישראל אור חדש, מאור הגאולה הראשונה שהייתה בפסח, בזכות שסבלו עול הגלויות ולא נתייאשו מן הגאולה וציפו לה וחיכו לה בכל יום שתבוא. ובתוך עומק גלויותיהם סמכו בגאולה הראשונה. על אותה שעה ניבו הנביאים כי ימי צאתך מארץ מצרים הרינו נפלאות, האמור בספר מיכה. לכן, הנה ימים באים נאום השם, לא יאמר עוד, חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ צפון ומכל הארצות אשר ידיחם שמה, והשיבותים על אדמתם אשר נתתי לאבותם. כך הנביא ירמיהו בפרק ט"ז. אמרו חכמים, אם כל המועדים יהיו בתהילים, חנוכה ופורים לא נבטלים. משל למה הדבר דומה? לאחד שנתנו בידו ממון כדי שילך ויעשה בו סחורה. הלך ועשה בו סחורה, והרוויח ממון הרבה משלו. לאחר ימים אפילו יבואו ליטול ממנו מה שנתנו לו, מה שהרוויח משלו לא ייטלו. כך המועדים האמורים בתורה, בחנינה ניתנו להם לישראל שלא יקדימו זכויות משל עצמן. ואילו חנוכה ופורים בזכות מעשיהם ניתנו להם לישראל, שחרפו נפשם על האמונה התאורה בחנוכה, וברצון עצמם קיבלו עליהם ברית התורה בפורים, ולא כפו עליהם אר כגיגית, וכל זאת, בימי היותם נתונים בידי בוזזיהם ומשעבדיהם, אפילו יתלו מהם המועדים האחרים, חנוכה ופורים שזכו להם במעשיהם, לא יתלו מהם ולא יהיו נבטלים לעולם. הועיל שחנוכה ופורים זכו בהם ישראל בזכות מעשיהם, לכן יש לימים הטובים האלה אחיזה בכל נפשות ישראל, בכל מקומות מושבותיהם, והכל זוכים לקדושת ימים טובים האלה בשווה. ואמרו החכמים האחרונים שמפני הטעם הזה אין עושים בחוץ לארץ, יום טוב שני של גלויות בחנוכה ופורים כשם שעושים במועדים הכתובים בתורה. כי דבר זה שעושים בחול יום טוב שני, חוץ מן הטעם של ספיקא דיומא שהזכירו חכמים, שלא ידעו בני הגולה את היום שנתקדש בו החודש, עוד טעם יש בו על דרך האמת. לפי שאין יום אחד מספיק בחוץ לארץ, ואין בנו כוח להיכנס בקדושת המועד וצריכים יומיים. מה שיום ראשון מחסר, בא השני וממלא. כל זה מפני שהמועדים הם נעלים מתפיסת אדם וצריכים קדושת ארץ ישראל שתסייע לאדם שיוכל להתקדש בהם. אבל חנוכה ופורים, כיוון שישראל זכו עליהם בכוח מעשיהם, קרובים הם לנפשות ישראל יותר, ויכולות הנפשות להיאחז בהם וליהנות מזיבם בכל מקום שהם, אפילו בחוץ לארץ, ואינם זקוקים לתוספת יום שני. זאת חנוכת תשע"ה, בשמחה ובטוב לבב נכנסים אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא ירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הנני לומד לקיים מצוות בורי יתברך, ואני מזכה מלימוד זה לימי מורתי הריני כפרת משכבה מרת יפה שנדל פייגי בת רב מאיר שרגה עליה השלום, שנשמתה תעצר אורה בצרור החיים ולאחיותה בתחיית המיתים עם כל מיתי עמך ישראל ברחמים. אמן. במסגרת הפרק הראשון שלנו, פרק השינון והחזרה, אנו משיבים על חמש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור, סיימנו בסייעתא דשמיא ללמוד את דף פ' ממסכת יבמות. שאלה הראשונה הייתה, מה דין נולדו בה סימני איילונד בגיל 18, האם נחשבת גדולה למפרע? התשובה, מחלוקת רב ושמואל, לרב נעשית איילונית למפרע ונחשב שהיא גדולה מגיל 12, ולשיטת שמואל, עד שנולדו בה הסימנים נחשבת קטנה מכאן ואילך כגדולה. שאלה שנייה, מדוע לדעת רבי אליעזר חולצים לאשת סריס חמה? התשובה, מפני שבמינן ניתן להתרפות באלכסנדריה שבמצרים. שאלה שלישית, מדוע סריס לא יכול להיות בן סורר ומורה? התשובה, מפני שבן סורר ומורה נידון רק אם יש לו חתימת זקן. שאלה רביעית, אמו שוחה ומניקתו מפני הסכנה. סכנה של מי שאלנו? והתשובה, סכנת אם שלא ירבה החלב וסכנת בן שלא ימות. והשאלה האחרונה, מה הם סימני איילונית? התשובה, אין לה שערות אפילו שהיא בת 20, אין לה דדים, מתקשה בתשמיש. לרבן שמעון בן גמליאל אין לה שיפולי מעיים כנשים. לרבן שמעון בן אלעזר, קולה עבה כשל איש. אלה הם מוריי ורבותיי, השאלות והתשובות לשינון סיכום וחזרה על דף פ' ממסכת יבמות, הדף ה-80 של מסכת יבמות, וכעת, בשמחה ובטוב לבב, אנחנו ניגשים לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, זאת חנוכה תשע"ה, יום רביעי, ב' בתיבת תשע"ה, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי, הדף שבעצם פותח את השליש האחרון של מסכת יבמות, דף פ' א' של מסכת יבמות, המצוי בפרק השמיני של המסכת. אנחנו מתחילים את לימוד הדף מן המשנה, שבדף פ' א' עמוד א', משנה שפותחת במילים, סריס חמה כהן שנשא בת ישראל מאכילה בתרומה. מן המילים הללו שבמשנה בדף פ' א' עמוד א', כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. במשנתנו נאמרו כמה דינים הנוגעים למי שזכרותם ונקבותם אינם ככל אדם, כגון סריס חמה לעניין להאכיל את אשתו בתרומה, אם הוא כהן. וכן הביאה המשנה את דין האנדרויגנוס, אם הוא כזכר או כנקיבה, ועוד הביאה המשנה את דין הטומטום שהתברר שהוא זכר, האם הוא כסריס. וכך אומרת המשנה, סריס חמה, דהיינו שנסתרס כבר במעי אמו, ואינו יכול להוליד, שהוא כהן, ומותר הוא לבוא בקהל, כמו שנאמר בגמרא לעיל בדף עיני עמוד ב', שדווקא סריס אדם, דהיינו שהפך להיות סריס מחמת מכה, או שאדם סרסו, אסור לבוא בקהל. אבל סריס ממעי אמו, מותר, וזהו סריס חמה. ולמדו כך, ממה שלא נאמר בפסוק, הפצוע, שיהיה משמע שאפילו פצוע ממעי אמו אסור, אלא נאמר, פצוע, דהיינו סריס אדם. סריס חמה אינו בעל מום כלל, ואף כשר לעבודה במקדש, וכל שכן שהוא חולק בקודשים ובתרומה, שאפילו בעלי מומים חולקים בהם. חסרונו היחיד הוא שאינו יכול להוליד. אבל סריס אדם אינו ראוי לבוא בקהל. אם כן אומרת המשנה, סריס חמה שנשא בת ישראל מאכילה בתרומה, ככל בת ישראל הניסית לכהן שאוכלת בתרומה, משום שהיא אשת כהן. אבל סריס אדם שהוא כהן שנשא בת ישראל אינו מאכילה, שכן בביאתו פוסל אותה מאכילה תרומה, ולא עוד. אלא אף אם נשא בת כהן ובעליה, שוב אינה אוכלת בתרומה אף אחר שגרשה וחזרה לבית אביה, משום שפסלה בביאתו. כפי שדרשו לאל בדף סמך וב עמוד ב', מה נאמר בפסוק לעניין תרומה, ספר ויקרא פרק חב ב' פסוק י' א', וכהן כי יקנה נפש קניין כספו הוא יאכל בו ויליד ביתו, הם יאכלו בלחמו. ואשתו אף היא קניין כספו, והרי היא אוכלת בתרומה. ובספרי בספר במדבר דרשו זאת גם מהפסוק וכל טהור בביתך יאכל אותו. בהמשך הגמרא תבאר מדוע הייתה המשנה צריכה לומר שהוא מאכילה בתרומה, הרי הוא כהן כשר ככל כהן, מדוע שלא יאכיל? מה פתאום היה עולה על דעתנו לומר שהוא לא יאכיל? מביאה המשנה דין נוסף, רבי יוסי ורבי שמעון אומרים אנדרויגנוס, שיש בו גם סימני זכרות וגם סימני נקבות, ואנדרויגנוס מורכב משתי מילים בלשון היוונית, אנדרו זה איש וגינוס זה אישה, ורבינו תם בספר הישר כותב שאנדרויגנוס בגמטריה זכר ונקבה. כן, אנדרויגנוס שהוא כהן שנשא בת ישראל מאכילה בתרומה מפני שהוא זכר. ולכמן תביא הגמרא מחלוקת בדעתם של רבי יוסי ורבי שמעון, אם הוא כזכר לגבי כל הדברים, הוא רק לעניין תרומה בזמן הזה שהיא מדרבנן. דין נוסף לגבי טומטום אומרת המשנה. רבי יהודה אומר טומטום שזכרותו נקבותו סתומה ומחוסה באור, ואין יודעים אם הוא זכר או נקבה, ויש לו כמין שומה מנוקבת ומטיל במים, אז אם כן טומטום שנקרא האור ונמצא שהוא זכר, אף על פי כן לא יחלוץ לאשת אחיו, מפני שהוא כסריס שהרי אינו מוליד, וסריס אינו חולץ. ואפילו אין לו סימנים נוספים שהוא סריס, עצם הדבר שהוא טומטום, זה סימן שהוא סריס. ולכמן בדף ג' עמוד ב' מבואר, שרבי יהודה סובר שטומטום אינו ראוי להוליד, אפילו נקרא האור, ולכן אינו חולץ כלל. וכשהביא רבי ימי מעשה בטומטום שהוליד להוכיח שלא כרב יהודה, הישיבה הגמרא ורב יהודה אמר לך, חזר על בניו מאיינם, דהיינו, שמה אינם בניו, כלומר, שאין להוכיח מטומטום שהוליד, ועדיין דעת רב יהודה היא, שאינו ראוי להוליד. ולעיל במשנה בדף ע"ט עמוד ב', נתבערה דעתו של רבי עקיבא, שסריס חמה אינו חולץ מפני שלא היה לו שעת כושר, אבל סריס אדם חולץ. אומר רבי עובדיה מבר תנורה, שאין הלכה כרב יהודה כאן שטומטום אינו חולץ, שהרי טומטום שנקרא אורו הרי הוא כסריס אדם, וסריס אדם חולץ. והתפארת ישראל כותב שאף רבי עקיבא יודה בזה לרב יהודה, כיוון שטעמו של רב יהודה שסריס אדם חולץ זה משום שהייתה לו שעת הכושר, ובטומטום שנקרא אורו לא הייתה לו שעת הכושר, שהרי קודם שנקרא היה סתום, וכשנקרא גם אינו ראוי להוליד. הרמב"ם הלכות ייבום וחליצה פרק ו' הלכה ד' פוסק, אם נקרא הרי הוא זכר ודאי, רצה חולץ, רצה מייבם. לשיטת הראש זה ספק ויש להחמיר. שאם אין שם אלא הוא, יחלוץ. אבל אין להקל לסמוך על חליצתו. מלמד את המשנה עכשיו דין נוסף באנדרויגנוס. אנדרויגנוס נושא לו אישה מפני שהוא כזכר גמור. אף שהתירו לו לכתחילה לישא אישה, אין לו הוכיח מן היתר שבוודאי אינו נקבה, שהרי ייתכן שהוא ספק זכר, ספק נקבה. והתירו לספק כזה לישא אישה. ואין לומר שאם לא אסרו לישא מחמת הנשים המסוללות מוכח שאינו אישה, כיוון שאיסור זה אינו אלא מדרבנן. והרי אפילו ריש לקיש התיר לו להאכיל בתרומה דרבנן, הרי שבדינים דרבנן לא החמירו עליו לדון אותו כאישה. אבל מלשון המשנה שאומרת אנדרויגנוס נושא, משמע שהוא נושא נישואין גמורים, ומשמע שהוא כזכר. כפי שמאיר התוספות לקמן בדף פי ב' עמוד ב', דיבור המתחיל, תנן. אבל אומרת המשנה, האנדרויגנוס לא ניסה לזכר מפני שהוא כזכר לכל דבריו הבעל, אבן בזכרותו ואין בנקבותו, חייב סקילה. ואם כן, אינו ראוי להינשא שהוא כזכר גמור. יש מחלוקת ראשונים באופן שהלך אנדרוגינוס ונתקדש לזכר אם צריך גט לחומרה או לא. מסיימת המשנה ואומרת, רבי אליעזר חולק ואומר, אנדרוגינוס חייבים עליו סקילה כפי שחייב הבעל זכר, והיינו דרך זכרותו, כלומר ששכב עמו משכב זכור. אבל אם בא עליו דרך נקבותו, פסול מסקילה וחייב מכת מרדות כפי שפוסק הרמב״ם, בהלכות איסורי ביה פרק א' הלכת את ו'. ושלא כדעת הנקמה שאף הבא עליו דרך נקבותו, חייב סקילה. הרמב״ם ורבי עובדיה מברטנורה פסקו הלכה כרבי אליעזר. זוהי המשנה שלנו, בדף פ' א' עמוד א', המשנה שפותחת את לימוד הפינו היומי, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מקשה הגמרא לדין הראשון של המשנה שסריס חמה מאכיל את אשתו בתרומה. שואלת הגמרא פשיטה שמאכיל את אשתו בתרומה, כיוון שהוא ככהן רגיל ואינו פוסל בביאתו, מדוע שלא יאכיל? מתרצת הגמרא יש חידוש בדברי המשנה. מהו דתי מה היינו סבורים לומר? כי רק מי שמוליד שראוי להוליד מאכיל בתרומה, ומי שאינו מליד שאינו ראוי להוליד אינו מאכיל בתרומה. והסיבה שהיה אפשר לסבור כך כיוון שבפסוק שממנו דורשים שכהן מאכיל את בני ביתו נאמר, וכהן כי יקנה נפש קניין כספו ויליד ביתו, הם יאכלו בלחמו. היה מקום לטעות ולדייק ויליד ביתו, הם יאכלו, שדווקא אם הכהן ראוי להוליד, אז הוא מאכיל בתרומה את קניין כספו ויליד ביתו. כמה שמלן, לכך משמיעה לנו המשנה שלא מדייקים כך. וגם מי שאינו ראוי להוליד, מאכיל בתרומה. שנינו במשנה, רבי יוסי ורבי שמעון אומרים, אנדרוגינוס כהן שנשא בת ישראל מאכילה בתרומה. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים במה אנדרוגינוס מאכיל לבני ביתו, האם רק בתרומה או גם בדברים נוספים. אומרת הגמרא, אמר ריש לקיש, מאכילה אנדרוגינוס בתרומה כמו ששנינו במשנה. ואומנם, אינו ככל כהן שמאכיל את בני ביתו גם במתנות כהונה כגון חזה ושוק המורמים לכהנים מן השלמים, אלא אינו מאכילה בחזה ושוק. חזה ושוק הנתונים לכהן מקורבן השלמים הם 24 מתנות כהונה ניתנות לכהנים. ומצוות נתינתם לכהן מפורשת בתורה בספר שמות פרק חפתת פסוקים זך עד למדחת. נאמר שם וקידשת את חזה התנופה ואת שוק התרומה, והיה לארון ולבניו לחוק עולם. וחזה ושוק נאכלים לכהנים ולנשיהם ולעבדיהם, שנאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק י' ד' ואת חזה התנופה ואת שוק התרומה תאכלו, אתה ובניך ובנותיך איתך. אז אם כן אומר השלקי שאנדרוגינוס מאכיל את הבת ישראל שהוא נשא לאישה בתרומה, והוא לא כמו כל כהן שמאכיל את בני ביתו גם במתנות כהונה כגון חזה ושוק המורמים לכהנים מן השלמים, אלא אינו מאכילה בחזה ושוק אלא רק בתרומה מפני שאינו זכר גמור. ואנדרוגינוס עצמו ודאי אוכל בחזה ושוק, שאף אם הוא נקיבה, הרי גם נקיבות אוכלות חזה ושוק. ומיד תפרש הגמרא את החילוק בין הדברים. רבי יוחנן חולק על ריש לקיש ואומר, אף מאכילה בחזה ושוק ובשאר מתנות כהונה ככל כהן, מפני שהוא זכר גמור. מבררת הגמרא את דברי ריש לקיש, ולריש לקיש שחילק בין תרומה לחזה ושוק. מה ישנה חזה ושוק שאמר ריש לקיש שאין האנדרוגינוס מאכיל את אשתו? אם תאמר, משום שמתנות חזה ושוק הן דאורייתא, כלומר שאסור לאילו שאינם כהנים לאוכלם מהתורה, וסבר ריש לקיש לגבי איסורים דאורייתא, אין אנו סומכים על כך שאנדרוגינוס אינו זכר, ולכן אינו מאכיל, שכן קידושיו באישה אינם קידושין שהרי הוא נקבה שאינה יכולה לקדש, ואותה אישה שקידש היא ככל בת ישראל האסורה בתרומה, אם כן הרי תרומה נע מדאורייתא, גם תרומה אסורה מדאורייתא לאילו שאינם כהנים. מדוע לגבי תרומה אמר ריש לקיש שאנדרוגינוס כן מאכיל את אשתו? מיישבת הגמרא אחא במאי עסקינן. משנתנו עוסקת בתרומה בזמן הזה מחורבן הבית ואילך, שחיוב הפרשתה הוא מדרבנן. ולפיכך גם איסורה לזרים הוא מדרבנן, ולכן הוא מאכיל את אשתו בתרומה. משום שלגבי דינים דרבנן, אנו סומכים על כך שהוא זכר, אבל לגבי תרומה בזמן של בית המקדש, אינו מאכיל את אשתו מפני שהוא ספק איש, ספק אישה. מבררת הגמרא, אם כן זוהי סברת ריש לקיש שאף המשנה לא אמרה את דינה אלא בזמן הזה, אבל בזמן שבית המקדש קיים, מה יהיה הדין? לא יאכילה בתרומה משום שהיא דאורייתא? אם כן קשה, עד תני אין מאכילה בחזה ושוק, מדוע שנה ריש לקיש שכהן אנדרוגינוס שנשא בת ישראל לא מאכילה בחזה ושוק? ואנחנו צריכים לבאר את דבריו שסיבת הדבר היא משום שחזה ושוק הם דאורייתא והוא אינו מאכילה אלא בדברים של דרבנן. הרי יש דרך ברורה יותר לומר את חילוק הדברים שהם מן התורה לדברים שהם מדרבנן. לפלוג ולתנאי בדידה. שיחלק בתרומה עצמה בין דאורייתא לדרבנן ויאמר כך, במה דברים אמורים שכהן שהוא אנדרויגנוס מאכיל את אשתו, דווקא בתרומה דרבנן בזמן הזה? אבל בתרומה דאורייתא, בזמן שבית המקדש קיים, לא. מתרצת הגמרא, אך נמי כאמר, אכן כך כוונת ריש לקיש לומר. כשנאמר במשנה שכהן אנדרויגנוס שנשא בת ישראל שהוא מאכילה, הכוונה שהוא מאכילה בתרומה בזמן הזה שהתרומה היא מדרבנן. ובזמן הזה אין נוהג אלא תרומה מדרבנן, שאין מתנות כהונה נוהגים בזמן הזה, ולכן זמן זה נקרא זמן תרומה. ולכן מותר לכהן האנדרויגנוס להאכיל את אשתו הבת ישראל, משום שדברים של דרבנן הוא מאכיל. ואומנם אין מאכילה בזמן חזה ושוק. בזמן שבית המקדש קיים ויש מתנות חזה ושוק, שבזמן הזה אין נוהגות מתנות אלו שהן ניתנות מהקורבנות, ואפילו בתרומה דרבנן, כגון תרומת פירות, ושיטת רשי היא שתרומת פירות היא מדרבנן גם בזמן שבית המקדש קיים, נציין שהרמב״ם הלכות תרומות פרק ב' הלכה א' סובר, שלא רק דגן תירוש ויצהר שמוזכרים בתורה במפורש הם דאורייתא, אלא כל תרומת פירות היא דאורייתא לבד מפירות מסוימים. אז לשיטת הרמב״ם, פירוש הגמרא כאן בתרומה דרבנן, כגון תרומת ירקות או בסוריה, שהם ודאי מדרבנן. אז בתרומה דרבנן, כגון תרומת פירות, אין מאכילה בזמן שבית המקדש קיים דיל מעטי לאוכלה, שמא יבוא לאכילה בתרומה דאורייתא, כגון תגן, תירוש ויצר. משום שחשישו שמא יטעו ולא יבדילו בין תרומה לתרומה, לפיכך אסרו עליו לאכילה תרומה בכלל. רק בזמן הזה שאין בית המקדש ואין כלל תרומה דאורייתא ואין חשש לטעות, התירו לו לכהן האנדרויגנוס להאכיל את אשתו הבת ישראל בתרומה מדרבנן. ורבי יוחנן אמר, חולק על ריש לקיש וסובר אף מאכילה בחזה ושוק שהם דאורייתא, כיוון שלדעת רבי יוחנן, האנדרויגנוס הרי הוא זכר גמור ויכול להאכילה אף במתנות כהונה שהם דאורייתא, כל שכן שיכול להאכילה בתרומה דרבנן. והיה הגמרא עכשיו דיון בין רבי יוחנן לריש לקיש עם תרומה בזמן הזה עם מדרבנן, כמו שאמר ריש לקיש. נקדים ונאמר כך, מהתורה איסור שנתערב ביתר, ויש ביתר יותר ממה שיש באיסור, האיסור בטל ברוב. מקורו של הדין הזה מהפסוק בספר שמות פרק חב ג' פסוק ב', אחרי רבים להטות. ולכן כשיש ביתר שניים ובאיסור יש אחד, מדאורייתא זה בטל ברוב. באו חכמים וגזרו ואמרו, שדבר חשוב לא יתבטל ברוב כלל, אפילו לא באלף שיש כנגדו ביתר. יש מחלוקת הנאים והמוראים לקמן, באיזו חשיבות נאמר שאינו בטל לרוב חשיבותו. האם רק דבר שאינו נמכר אלא במניין, והיינו שאין מוכרים אותו כלל באופן אחר אלא רק לפי מספר. זאת אומרת שכשבן אדם בא לקנות מהדבר הזה, מבקש שיקרו לו שניים, שלוש מאותו דבר, והוא לא קונה את זה בשום צורה אחרת, אז רק בדבר הזה אומרים שזה דבר חשוב אינו בטל ברוב, ולדבר הזה קוראים בלשון הגמרא עת שדרכו להימנות, שחשיבותו היא בכך שאינו נמכר אלא במניין. יש הסוברים שגם דבר שרק לפעמים נמכר במניין, ובדרך כלל נמכר שלא במניין אלא במשקל או בעומד או באופן אחר, גם הוא חשוב דיו כדי לא להיבטל ברוב, כי הרי פעמים שהוא נמכר במניין. ולזה קוראים כל שדרכו להימנות. דהיינו שפעמים שנמכר במניין. אומרת הגמרא, אמר לי רבי יוחנן לריש לקיש, מי סברת, האם אתה סבור שתרומה בזמן הזה אינה רק מדרבנן? וכך הרי משמע מתוך דברי ריש לקיש, שהוא סובר שתרומה בזמן הזה דרבנן, שהרי הוא העמיד את המשנה בתרומה בזמן הזה, ואמר שדווקא בתרומה זו שהיא דרבנן מאכילה, אבל בתרומה בזמן חזה ושוק שהיא דאורייתא, אינו מאכילה. אמר לי, ישיב לו ריש לקיש, אין, אכן כך אני סובר שתרומה בזמן הזה היא מדרבנן, ויש לי הוכחה לכך, שאני שונה בברייתא, עיגול בעיגולים עולה. מנהגם היה שהיו דורסים ומדבקים תאנים יבישות יחד בכלי עגול, והיו נעשים התאנים הדבוקות יחד בצורת עיגול. על שם זה זה נקרא עיגול. ואם נפל עיגול תאנה של תרומה טמאה בתוך 100 עיגולים של תרומה טהורה, מתבטל ביניהם ברוב ועולה ככולם לאכילה. תרומה טמאה מותרת בענה ואסורה באכילה, ומכיוון שכן צריך שתתבטל הטמאה בטהורה כדי שיהיה מותר לאוכלה. וכן, אם נפל עיגול של תרומה ל-100 עיגולים של חולין, הרי התערובת כולה מותרת באכילה לישראל. תרומה הרי נאכלת רק לכהנים, מכיוון שכן כדי להתיר את התערובת באכילה לישראל צריך שתתבטל התרומה שבה. לכן אם נפל עיגול של תרומה ל-100 עיגולים של חולין, התערובת כולה מותרת באכילה לישראל. וכמובן צריך להרים ככמות שנפלה לתוך החולין, ולתת את זה לתרומה מפני גזל השבט. כי נכון שקדושת התרומה בתהילה ומותר לישראל לאכול את התערובת, אבל בדיני הממונות יש אחד ששייך לשבט הכהונה, ויש להשיב אחר כנגדו. הרי שמוכח מהברייתא, שתרומה בזמן הזה דרבנן, כי אם הייתה התרומה מהתורה, לא הייתה מתבטלת, משום שהעיגולים הם דבר שדרכו להימנות, כיוון שפעמים מוכרים אותם במניין, ולא בהומד. ומה שדרכו להימנות, לא בטל. לעומת זאת, איסור דרבנן בטל אף אם הוא כל שדרכו להימנות. חוץ מדעתו של רב יהודה במסכת ביצה דף ד' עמוד א', שאף בדרבנן לא בטל. אל תאמר שהסיבה שהעיגול בטל משום שתרומת תאנים דרבנן אפילו בזמן הבית. כיוון שאין התאנים חייבות בתרומה מהתורה, אלא דגן, תירוש ויצהר. ואם כן, הסיבה שהעיגול בטל היא משום שזו תרומה דרבנן, הדבר הוא לא כך, משום שאם בתרומה דהורייתא לא היה ביטול, היו חכמים גוזרים אף בעיגול תרומה דרבנן שלא יתבטל. גזירה שיתעו ויחליפו בין תרומה לתרומה ויסמכו על ביטול בדבר שדרכו להימנות גם בתרומה דהורייתא. ומכך שבעיגול תאנים סמכו על ביטול, מוכח שהברייתא אמורה בזמן הזה שאין תרומה דהורייתא כלל ואין לחשוש להחלפה. אם כן, מוכיח רשלקש מן הברייתא שתרומה בזמן הזה דרבנן. אמר לי, אומר לו רבי יוחנן, אין להוכיח מדברי הברייתא שעיגול בטל ותרומה בזמן הזה זה דרבנן. הסיבה שעיגול בטל היא אחרת. ראיה לכך, שאלו אני שונה בברייתא אחרת שאפילו חתיכה בחתיכות עולה. גם אם נפלה חתיכת בשר חטאת 100, לתוך 100 חתיכות בשר חטאת טהורות, הרי היא בתהילה והכל נאכל כדינו בטהרה. ולמרות ששם ודאי החתיכה אסורה מדאורייתא וגם היא דרכה להימנות, הרי שהביטול מועיל גם לדינים דאורייתא. והסיבה לכך שהחתיכה מתבטלת, משום דמי סברת כל שדרכו להימנות שנינו, וכי אתה סובר שכל דבר שלפעמים נמכר במניין, על אף שנינו שאינו בטל, לא כן הדבר, אלא עת שדרכו להימנות שנינו. רק דבר שאינו נמכר אלא במניין, והיינו שהוא חשוב מאוד שאין מוכרים אותו באופן אחר כלל, אלא אך ורק במניין מדויק, דווקא על אף שנינו שאינו בטל ברוב, אבל כל שדרכו להימנות דהיינו דבר שלפעמים נמכר במניין ולפעמים נמכר גם בעומד, אינו חשוב כל כך ובטל ברוב. ועיגול או חתיכה הם כל שדרכו להימנות והם בטלים ברוב. ואין להוכיח ממה שעיגול בטל שתרומה בזמן הזה דרבנן, אלא הוא בטל כי הוא כל שדרכו להימנות. וכל שדרכו להימנות בטל. אם כן מבואר שמחלוקתם של ריש לקיש ורבי יוחנן מתרומה בזמן הזה דאורייתא או דרבנן, תלויה בעצם במחלוקת אחרת שלהם, עם כל שדרכו להימנות שנינו, או את שדרכו להימנות שנינו. ריש לקיש שסובר, כל שדרכו להימנות אינו בטל, הוא מבאר שעיגול מתבטל, כי תרומה בזמן הזה דרבנן. ורבי יוחנן שסובר, את שדרכו להימנות אינו בטל, אבל כל דבר שהוא פחות חשוב, הוא בגדר של כל שדרכו להימנות, בטל ברוב. הוא מבאר רבי יוחנן, שעיגול מתבטל ועולה כשם שחתיכה עולה, כשם שחתיכה מתבטלת, חתיכת 100 בין החתיכות הטהורות, משום שהוא כל שדרכו להימנות. אבל תרומה בזמן הזה, סובר רבי יוחנן, דאורייתא. ומכאן ואילך הגמרא ממשיכה לבאר את המחלוקת ההיא שממנה יוצאת המחלוקת הנוכחית. מבררת הגמרא מהי, איכן היא המחלוקת הזו שבין רבי יוחנן לריש לקיש אם דבר הוא בגדר של כל שדרכו להימנות בטל ברוב או לא. דתנן, יש משנה שמופיעה במסכת זבחים דף עין ב' עמוד א', וכן במסכת ביצה דף ג' עמוד ב', וכן במשניות במסכת אורלה, פרק ג' משנה ו'. מי שהיו לו חבילי טלטן, מין קטנית, שבא למתק את הקדירה של כלי הקרם, חבילי הטלטן הללו היו כליים, והם בגדר של איסור הנאה, ואיסור כלי הכרם זה על זריעת שני מיני זרעים כגון חיטה ושעורה, או קנבוס ופשטן יחד עם זרע הכרם שהוא גפן. גידולים של כלי הכרם אסורים באכילה ובהנאה וחייבים בשריפה, והזורע כלי הכרם חייב מלכות, כמו כן האוכל כלי הכרם לוקה. אם כן, מי שהיו לו חבילי טלטן של כלי הכרם ידלקו, יש לשורפה משום שדינם בשריפה, כמו שנאמר בפסוק בספר דברים פרק כ"ב פסוק ט', לא תזרק כרמך כליים פן תקדש המלאה. ודרשו חכמים במסכת קידושין דף נ"ו עמוד ב', תקדש תוקד אש, שדינם של כליים בשריפה ומסורים גם בהנאה. ממשיכה המשנה ואומרת, נתערבו באחירות, נתערבו אותם חבילות טלטן שאין כליים בחבילות טלטן אחרות שאינן כליים, ואותן אחרות שאינן כליים הן המרובות, אין הכליים בתילות אלא כולם ידלקו. דינה של כל התערובת בשריפה, משום שחבילי הטלטן האסורות אינן מתבטלות כלל אפילו ב-200, מחמת חשיבותן. אלו הם דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, יעלו באחד ו-200. אם האתר רב על האיסור פי 200, כגון שנפלה חבילת טלטן שהיא כלי הכרם והתערבבה ב-200 או יותר חבילות מותרות, אפשר להעלות ולהוציא חבילה אחת ולשורפה, ושאר התערובת מותרת. והסיבה שיש להוציא חבילה אחת ואין התערובת מותרת כולה, משום שאם נתיר את התערובת כולה באכילה ובהנאה, הרי יש כאן הנאה מן האיסור. ולמרות שלא ידוע איזו חבילה היא האסורה, מכל מקום גדלה כמות היתר מחמת האיסור המעורב בה, והרי אנו נהנים מאיסורי הנאה, כי הרי כלי הכרם אסורים גם בהנאה. לכן תקנו שתעלה חבילה אחת מהתערובת ותשרף כדינם של כליים, ושאר התערובת מותרת, וזה הלשון של המשנה, יעלו באחד ו-200. כך הסברו של רשי, במסכת ביצה דף ג' עמוד ב', דיבור המתחיל יעלו. והסיבה שאמר רבי מאיר, כולן ידלקו והאיסור אינו בטל ברוב, אומרת הגמרא, משום שהיה רבי מאיר אומר, כל שדרכו להימנות אפילו לפעמים, כל דבר שמוכרים אותו במניין, במספר, אפילו רק לפעמים, כי לפעמים מוכרים אותו גם במשקל או בעומד, מקדש. דהיינו, גם דבר שאינו מיוחד להימחר במניין בלבד, אלא נמכר גם שלא במניין, מכל מקומים לפעמים הוא נמכר במניין, הרי הוא חשוב. והוא נקרא כל שדרכו להימנות ואינו בטל ברוב. וכיוון שאינו בטל, הרי הוא מקדש את כל התערובת לאסר כמותו. והלשון מקדש לקוח מלשון המקרא, פן תקדש המלאה. ודרשנו, דרשה הגמרא, תוקד אש. ולכן גם כאן, אם הדבר אסור מקדש את התערובת, יש לשורפה. וחכמים חולקים על רבי מאיר ואומרים, שאפילו דבר שאינו נמכר אלא במניין, דהיינו, את שדרכו להימנות, בטל ברוב. ואינו מקדש אלא שישה דברים בלבד, שאם אחד משישה אלו יתערב באחרים, אינו בטל ברוב אלא מקדש, אוסר את כל התערובת להיות כמותו. ומשום ששישה דברים אלו חשובים מאוד ואינם בטלים אף פעם, אפילו היה בתערובת 200 כנגד האיסור, אין האיסור בטל, אלא התערובת כולה מקבלת את דינו. זאת אומרת שאם היה האיסור, איסור הנאה, כל התערובת אסורה בהנאה. אם היה איסור, איסור אכילה, התערובת כולה אסורה באכילה. וכן הדין אם הדבר שנתערב היה תמה או שהיה מותר לכהנים בלבד. ורבי עקיבא מוסיף דבר אחד על ששת הדברים שאמרו חכמים ואומר, ששבעה דברים חשובים ישנם, שאינם בטלים לעולם. ומפרטת עכשיו הגמרא, אילו הן ששת הדברים שאינם בטלים לדעת חכמים. אגוזי פרח, שבאים ממקום ששמו פרח, תוספות בדיבור המתחיל פרח מפרשים שהם אגוזים רכים ונפרחים ביד, ורימוני בדן שבאים ממקום הנקרא בדן, וחביות סתומות סגורות של יין ושל שמן, אבל חביות פתוחות אינן חשובות כל כך והן בטלות ברוב, וחלפי טרדין עלי הירק הנקרא טרד. הרמב״ם בפירוש המשניות על מסכת אוקצין מפרש שחלפי עינו הגזע של הטרד, והוא נשאר באדמה ומצמיח את עליו שוב ושוב. ולפיכך נקרא חלפות מלשון חליפות, שהוא מחליף שוב ושוב. ולדבריו מבואר יותר חשיבותם של חלפי הטרדין, כך מפרש רבי עובדיה מברטנור השם במסכת אוקצין. וכולחי קרוב, כלחי הקרוב, רב עובדיה מברטנור במסכת עורלה פרק ג' משנה ז' כותב שדווקא בארץ ישראל אין כלחי הקרוב בתהילים משום שהם גדולים וטובים, ודלעת יוונית מן דלעת שהיא גדולה כאילן, זה השישה דברים שאינם בטלים לדעת חכמים ברוב, שאם אחד משישה אלו יתערב באחרים, אינו בטל ברוב, אלא אוסר את כל התערובת להיות כמותו. רבי עקיבא מוסיף אף את כיכרות של בעל הבית, שגם כיכר של בעל הבית, שהבעל הבית תופס שהיא כיכר גדולה וחשובה, אינה בטלה ברוב כלל, ואפילו לא בפי 200. כשיש 200 מההיתר אל מול אחד של האיסור, האיסור אינו בטל, אלא האיסור בעצם בתערובת הזו, אוסר את כל המתיים האחרות. אבל כיכרות של נחתום הן קטנות ובטילות. כאמור לרבי עקיבא יש שבעה דברים שאינם בטילים, מחמת חשיבותם. מבארת הגמרא לגבי מה שייך ביטול בכל דבר מן הדברים שנמנו. הראויין לאורלה, אורלה. אותם אלו שייתכן שיהיו אורלה, כלומר אגוזים ורימונים וחביות של יין או שמן, שכל אלו הן גידולי אילן, לגביהם אמרו חכמים את דינם לגבי אורלה, שאם נפל אחד מהם והוא אורלה לתוך תערובת, אינו בטל, ודינה של כל התערובת כתערובת אורלה. ואילו הראויים לכלי הכרם, אותם שייתכן שיהיו כלי הכרם כגון טרדין וקרוב ודלעת, ולא שייך אורלה בהם, כיוון שאינם גידולי אילן, אמרו חכמים שאינם בתהילים לגבי כלי הכרם, שאם נפל אחד מהם והוא כלי הכרם לתוך תערובת, אינו בטל ודינה של כל התערובת ככלי הכרם. וכעת מבארת הגמרא את מחלוקתם של רבי יוחנן ורש לקיש. רבי יוחנן סבר את שדרכו להימנות שנינו בדברי רבי מאיר, שכשאמרה המשנה שהיה רבי מאיר אומר, וביארה המשנה מה הסיבה שאסר רבי מאיר תערובת כלי הכרם, יש לשנות בדברי רבי מאיר את שדרכו להימנות מקדש, אוסר, ומשום שסבר רבי מאיר שדבר שמיוחד להימחר במניין בלבד אינו בטל, לכך אמר שחבילי טלטן שנתערבו כולן ידלקו. אבל בדבר שאינו מיוחד להימחר במניין בלבד, אלא נמכר פעמים במניין ופעמים שלא במניין, והוא הקרוי כל שדרכו להימנות, בזה יודע גם רבי מאיר שאינו חשוב כל כך, ובטל ברוב, ואין התערובת כולה נאסרת מחמתו. כיוון שסבר כן רבי יוחנן, בדבר שהוא כל שדרכו בטל אפילו לרבי מאיר, ממילא פירש רבי יוחנן לאל שזו הסיבה שעיגול, שיתערב בעיגולים הוא מתבטל, משום שעיגול הוא כל שדרכו, וכל שדרכו בטל. ואין להוכיח מן הברייתא של עיגול בעיגולים עולה, שתרומה בזמן הזה דרבנן, כפי שניסה והוכיח רש לקיש. אומרת הגמרא ורש לקיש סבר, כל שדרכו להימנות שנינו בדברי רבי מאיר. שהסיבה שאמר רבי מאיר, כולן ידלקו, כולם יאסרו, משום שסבר שגם דבר שאינו נמכר במניין בלבד, אלא פעמים נמכר במניין ופעמים בעומד, גם הוא חשוב ואינו מתבטל. וכיוון שסבר כך רש לקיש, הרי גם בעיגולים, עיגול שהתערב בעיגולים, היה הדין צריך להיות שלא יעלה ולא יתבטל. ואם בכל אופן כתוב שם בברייתא שעיגול בעיגולים עולה, מתבטל, זה בגלל שתרומה בזמן הזה היא דרבנן, ולכן הקלו בעיגול. כך הוכיח רש לקיש שתרומה בזמן הזה דרבנן. מבררת הגמרא מהי הברייתא של חתיכה שמשם למד רבי יוחנן לאל בדף פי א' עמוד א', את דינו שכל שדרכו להימנות בטל, ורק את שדרכו אינו בטל. נזכר ונזכיר את הדברים שלאל בדף פי א' עמוד א', רבי יוחנן מקשה על רש לקיש, האם אתה סובר שתרומה בזמן הזה דרבנן? משיב לו רש לקיש שאכן כן, משום שכך מוכח מן הברייתא של עיגול בעיגולים עולה. דהיינו, מתבטל, הרוב מבטלו. על כך ישיבו רבי יוחנן שהוכחתו מן הברייתא היא, רק אם הוא סובר שכל שדרכו להימנות אינו בטל. ומהברייתא של חתיכה מוכח שכל שדרכו להימנות בטל, ודווקא עת שדרכו להימנות אינו בטל. ואם כן, אין להוכיח מן הברייתא של עיגול בעיגולים שתרומה בזמן הזה דרבנן. כעת שווה הגמרא לברר מהי הברייתא של חתיכה שממנה הוכיח רבי יוחנן את הוכחתו. מהי חתיכה? מהי הברייתא של חתיכה שממנה הביא רבי יוחנן ראיה שאת שדרכו להימנות שנינו, שרק דבר שמוכרים אותו רק על ידי מניין הוא דבר חשוב ואינו בטל? דתניה, שנינו בברייתא, חתיכה של בשר חטאת טמאה, שנתערבה במאה חתיכות של בשר חטאות טהורות, וכן פרוסה של לחם הפנים טמאה, שנתערבה במאה פרוסות של לחם הפנים טהורות, תעלה, והתערובת מותרת לאכילה בתערה. רבי יהודה אומר, לא תעלה, אלא כל התערובת אסורה באכילה, משום שכולה ספק טמאה. הסיבה שנחלק רבי יהודה, משום שהוא סבר מין במינו לא מתבטל. תוספות, בדיבור המתחיל רבי יהודה, כותב, שלא סבר רבי יהודה מין במינו לא בטיל, אלא בדבר לח ומתערב, וחתיכה שנתערבה בחתיכות, אינה מן הכלל הזה שמין במינו לא בטל. כיוון שאינה דבר לך ומתערב, אלא הסיבה שחולק רבי יהודה ואמר שלא תעלה, לא תתבטל, משום שסבר שכל שדרכו להימנות, לא מתבטל. רק בהמשך דברי הגמרא שהעמידו את הברייתא בחתיכה נימוכה, שהיא דבר לך ומתערב, רק אז אפשר לפרש את טעמו של רבי יהודה שלא תעלה, שלא תתבטל, משום מין במינו לא בטיל. ממשיכה הברייתא ואומרת, אבל חתיכה של חטאת טהורה שנתערבה במאה חתיכות של חולין טהורות, שהעירוף כאן אינו בין טומאה לטהרה אלא בין קודשים לחולין, וכן פרוסה של לחם הפנים טהורה שנתערבה במאה פרוסות של חולין טהורות, דברי הכל לא תעלה. אין אומרים שתתבטל החתיכה או הפרוסה של קודשים ותהפוך להיות חולין, ותהיה התערובת כולה מותרת לאכילה לישראלים שלא במקדש, אלא יש לדון את כל התערובת כדינה של החתיכה או הפרוסה, ולאכול את כל החתיכות בקדושה, בעזרה, על ידי כהנים טהורים. והטעם שמודת הנקמה בזה שלא תעלה, שאין פה ביטול ברוב, משום שבאופן זה שנתערבה החתיכה בחתיכות של חולין טהורות, אין הפסד גדול אם נאמר שלא תעלה. שהרי אף אם נאמר שדינה של כל התערובת כדינה של החתיכה המתערבת, והיינו כחטאת טהורה, גם אפשר למוכרה לכהנים שיוכלו בטהרה בעזרה, ולא יהיה זה אלא הפסד מועט שהכהנים יקנו בזול. כיוון שחתיכה ופרוסה דרכן להימנות, וההפסד אינו אלא הפסד מועט, אין מבטלים איסור דאורייתא בשביל לחסוך הפסד מועט. אמנם ברישא, כשמדובר בחתיכת מאה שנתערבבה בטהורות, אין פתרון של הפסד מועט. שהרי אילו נאמר שאינה מתבטלת, דינה של כל התערובת היה בשריפה והקודשים נפסדים. לפיכך לא יחמירו חכמים אלא יקלו בה כעיקר הדין שתתבטל, ותהיה התערובת כולה מותרת. רש"י מסביר שהחילוק בברייתא בין הרישא לסיפא הוא, משום שהרישא עוסקת בחתיכת מאה שנפלה לחתיכות טהורות שאין תקנה לתערובת אם לא תתבטל החתיכה. הסיפא לעומת זאת עוסקת בחתיכת קודשים שנפלה לחולין, שיש תקנה לתערובת בהפסד מועט כמו שביארנו. אבל התוספות ראש מקשים על כך, לא מצינו חילוק בין הפסד מרובה להפסד מועט לגבי דין ביטול ברוב. לא מצינו שבמקום שיש הפסד מועט לא יהיה ביטול, וכשההפסד מרובה תתבטל החתיכה. לכן תוספות בדיבור המתחיל דברי הכל מפרשים שהטעם ברישא שיש ביטול שתעלה החתיכה ותתבטל ובסיפה לא, משום שהברייתא עוסקת בחתיכה שחשיבותה היא משום שהיא ראויה להתכבד בה, שאפשר להגישה לפני אורחים ולפיכך אינה בתהילה. ומכיוון שלא שייך כיבוד לפני כהנים במקדש, הרי ברישא שהחתיכה טמאה שנתערבה בטהורות, בתהילה שהרי אין לה כל חשיבות. בסיפה כשמדובר שנתערבבה בחולין, אם תתבטל בהם יהיה אפשר להתכבד בה בפני האורחים, כיוון שדינה כחולין ולפיכך אינה בתהילה. עכשיו מבארת הגמרא את הוכחת רבי יוחנן מן הברייתא, ומתוך כך יהיה קשה על ריש לקיש מן הברייתא. קטני מיד נאמר בכל אופן ברישא של הברייתא לגבי חתיכה או פרוסת מאה שנתערבה בטהורות, תעלה, תתבטל. והיינו שדעת הנקמה בברייתא היא שחתיכת מאה שנתערבה בחתיכות טהורות בתהילה ברוב. והרי חתיכה היא דבר חשוב קצת, ולפעמים היא נמכרת במניין. ובכל זאת אמרה הברייתא שהיא בתהילה ברוב, הרי שדבר שלפעמים נמכר במניין ולפעמים בעומד, בטל ברוב. ורק דבר שאינו נמכר אלא בעומד ונקרא עת שדרכו, הוא אינו בטל כלל. הנה מוכח מן הברייתא כדעת רבי יוחנן, ואם כן קשה, על ריש לקיש. איך הוא אמר כל שדרכו להימנות שנינו, שאינו בטל ברוב? הרי בברייתא מבואר, שדבר שהוא כל שדרכו, בטל ברוב. מתרץ את הגמרא את דעת ריש לקיש, אמר רב חייא בריידר אבונה, ריש לקיש יעמיד את הברייתא בחתיכה ופרוסה שהיא נימוכה, ממועכת, ובנימוכה ודאי שאין לה חשיבות והיא בתהילה, ולכן אמרה הברייתא שתעלה ותתבטל ברוב, אבל בחתיכה שלימה, יודע גם תנא קמא שאינה מתבטלת ברוב, משום שאף דבר שהוא כל שדרכו להימנות, אינו בטל ברוב. אם כן, לפי פירוש רש"י, תירוצו של רבי חייא מתייחס לכל הברייתא, לרישא ולסיפא, שהיא עוסקת בנימוכה. ולכן מקשה הגמרא לקמן בדף פ"ב עמוד א' לריש לקיש, מה ישנה רישא ומה ישנה סיפא? הרי הברייתא עוסקת בנימוכה, מדוע ברישא תעלה, תתבטל, ובסיפא לא תעלה לשיטת תנא קמא? שואלת עכשיו הגמרא, יחי, אם הברייתא אמרה את דינה באופן הזה של חתיכה נימוכה, מה איתה מדי רבי יהודה? מדוע נחלק רבי יהודה ואמר שלא תעלה ולא תתבטל? הרי בנימוכה אין לה כל חשיבות, מדוע שהיא לא תתבטל? מתרצת הגמרא, רבי יהודה הסובר שאפילו בנימוכה החתיכה לא תעלה, אין זה משום שהוא סובר כל שדרכו להימנות שנינו, שהרי לחתיכה נימוכה אין כל חשיבות, אף לא של כל שדרכו להימנות. אלא לטעמי לשיטתו הוא סובר כן, משום דאמר מין במינו לא בטיל. למד רבי יהודה במסכת מנחות דף כ"ב עמוד ב' מדם הפר ודם הסעיר, שמין במינו אינו בטל, וכיוון שהחתיכה היא מאותו מין של התערובת כולה, לפיכך אינה בתהילה בה. כהן הגדול ביום הכיפורים היה מערב את דם הפר ודם הסעיר ונותן מתערובת על קרנות המזבח הפנימי. כמו שנאמר בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק חי בעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, ולקח מדם הפר ומדם הסעיר ונתן על קרנות המזבח סביב. ולמרות שדם הסעיר הוא מועט מדם הפר ומעורב בו, מכל מקום התורה קוראת לו בשם דם הסעיר. הרי שלא נתבטל ברוב הדם. למה? כי מין במינו אינו בטל. יש פה שני דמים שמעורבים, אז על ידי רוב אדם של הפר לא מתבטל מיעוט אדם של הסעיר. אחרי שהעמדנו את הברייתא של חתיכת חטאת באופן שהחתיכה נימוכה, אומרת הגמרא, אבל לא נימוכה מהי? מה יהיה הדין כאשר חתיכת החטאת שנתערבה בחתיכות טמאות לא נימוכה, אלא היא שלמה? לכאורה יש לדייק מדברי הברייתא, שהדין הוא שלא תעלה, לא תתבטל. שרי דווקא בנימוכה סברו חכמים שתעלה ותתבטל משום שאין לה חשיבות. אם כן יש להקשות, הדתני. במקום שישנה בהמשך הברייתא, אבל חתיכה של חטאת טהורה שנתערבה במאה חתיכות של חולין טהורות לא תעלה, למה הרחיקה הברייתא לשנות את הדין הזה של קודשים שנתערבו בחולין כדי לחדש לנו אופן שהחתיכה אינה בתהילה? נפלוג וניתני בדידה. מדוע שלא נחלק בגוף הדין שנאמר ברישא לגבי קודשים שנתערבו בקודשים? היה לו לתנא לחלק בדין הזה עצמו ולומר שיש אופנים של חטאת שנתערבה בחטאת שבהם אין החתיכה בתהילה, וכך היה צריך התנא לשנות. במה דברים אמורים ברישא של הברייתא שחטאת טמאה שנתערבה בחטאות טהורות החתיכה בתהילה? זה דווקא בשנימוכה, אבל לא נימוכה לא תעלה. כאשר זו חתיכה שלמה, היא לא מתבטלת, משום שכשחתיכה לא נימוכה, יש בה חשיבות ואינה בתהילה. וכך היה צריך התנא לשנות, שהרי קודם צריך ללמדנו שיש חילוק באותו סוג תערובת בין חתיכה נימוכה לחתיכה שאינה נימוכה, מאשר ללמדנו חילוק בין סוג תערובת זו לסוג תערובת אחרת של חולין וקודשים. רש"י מוסיף לבאר בקושיית הגמרא שבאופן אותו כותבת הברייתא של חתיכת חטאת שנתערבה בחולין, הרי הטעם שאינה עולה שלא מתבטל, משום שיש בזה רק הפסד מועט ויש בזה תקנה להימחר לכהנים, בזה מחמיר תנא קמא שלא תתבטל מחמת כן. אבל באופן של חתיכת חטאת טמאה שלמה שנתערבה בחתיכות חטאת טהורות, החידוש הוא יותר גדול, כיוון שאז אינה עולה, לא מתבטלת, אף שיש בזה הפסד ואין לה כלל תקנה. מתרצת הגמרא, טהורות בטהורות עדיף לי. הברייתא מעדיפה לדבר באופן שהתערובת הייתה של חתיכות טהורות בטהורות, ובזה לחדש שאין החתיכה עולה, אין החתיכה מתבטלת, משום שיש בזה הפסד מועט. משום שחידוש זה שיש אופן שחתיכה טהורה שנתערבה בטהורות אינה בתהילה, זה חידוש גדול יותר מאשר החידוש לחלק בין חתיכה נימוכה לחתיכה שאינה נימוכה. כיוון שאף שנחלקו בית הלל ובית שמאי במסכת תרומות פרק ה' משנה ד' לגבי תרומת טמאה שנתערבה בתרומת טהורה, מכל מקום כולם מודים בתרומת טהורה שנתערבה בחולין טהורים שהיא בתהילה. וכל דין ביטול במאה נלמד מתרומה שנתערבה בחולין. דרשו בגמרא בתלמוד הירושלמי במסכת תרומות מן הפסוק, מכל חלבו את מקדשו ממנו, האמור בספר במדבר פרק חי פסוק חפתת, מה שאתה מרים ממנו דיינו תרומה שהיא אחד ממאה, אם נפל לתוכו מקדשו, אבל אם נפל פחות מכך, כלומר יתערב במאה כמותו ויותר, חוזר להיות חולין ובטל ברוב. ונחלקו בית הלל ובית שמאי, האם כמו שמצינו שתרומה טהורה מתבטלת בחולין, כך גם תרומה טמאה מתבטלת בטהורה? בית שמאי סברו, לא ימהלו החולין הקלין המותרים לזרים את הטהורה, תעלה תרומה חמורה אסורה לזרים את הטמאה. וחזרו בית שמאי והודו לבית הלל, כי ישיבו להם בית הלל, ומה טהורה שהיא באבון מיטה אצל הזרים עולה, דיינו מתבטלת, טמאה שהיא בעשה אצל כהנים לא כל שכן שתתבטל? אז כל שכן כאן שהחתיכה נימוכה, הסברה פשוטה היא שבתהילה. ועל כן העדיפה הברייתא לחדש באופן זה שאף על פי כן אינה בתהילה, משום שזהו הפסד מועט. שואלת הגמרא ולריש לקיש שלשיטתו העמדנו את הברייתא בחתיכה שנימוכה, מה ישנה רישא ומה ישנה סיפא? מה שונה רישא שאמרו חכמים שהיא עולה ובתהילה, ומה שונה הסיפא שגם חכמים מודים שאינה עולה? והלא חתיכה שנימוכה אינה חשובה ואינה נמנית, ואין טעם להחמיר ולאוסרה, משום שאין בה אלא הפסד מועט. והקושייה הזו היא דווקא לשיטת ריש לקיש, אבל רבי יוחנן שהעמיד את הברייתא בחתיכה שלמה, יש לחלק באופן פשוט כפי שנתבהר לאל. ברישא הברייתא עוסקת בעירוב בין חתיכת טמאה לחתיכות טהורות, ואם נאסור הכל יהיה הפסד מרובה, והחתיכה בתהילה כדין תורה, ובסיפא גם אם נחמיר יהיה הפסד מועט, אז החמירו חכמים בחתיכה שלמה שלא תתבטל, כיוון שדרכה להימנות, ויש סיבה להחמיר בה, ולא לסמוך על ביטול. אבל לשיטת ריש לקיש שמדובר בנימוכה ורק משום כך היא בתהילה ברישא, אם כן אין סברה לחלק בזה בין הפסד מועט להפסד מרובה, ואין להחמיר בהפסד מועט ולהעמיד על דין תורה שלא תתבטל, כיוון שהוא סובר שנימוכה בתהילה משום שהאיסור אינו ניכר, מדוע נחמיר גם אם ההפסד הוא מועט? מדרצת הגמרא, אמר רב שישה בריידר אבידי, אכן אין הטעם בסיפה שלא תעלה ואין החתיכה בתהילה משום שזהו הפסד מועט. לא זה הטעם, אלא החילוק בין הרישה לסיפה הוא, שברישה מדובר בחתיכה שטמאה בתאומת משקין שאינה אסורה אלא מדרבנן, ולכן אמרו חכמים, תעלה. אבל הסיפה של הברייתא עוסקת בקודשים שנתערבו בחולין, שאם נתיר את התערובת באכילה ככל חולין, הרי שהתרנו חתיכה שאסורה מדאורייתא, שהרי זר אסור באכילת קודשים מן התורה. לכן בזה דעת חכמים, שלא תעלה שלא תתבטל, משום שהם סוברים שבדאורייתא מין במינו אינו בטל. ומה הכוונה תומת משקין? כגון שנטמאה חתיכה מכלי שנגעו בו משקים טמאים, אז מהתורה אין משקה מטמא כלי, ורבנן תקנו שיתמא. והרי החתיכה הזו אינה טמאה כלל מדאורייתא, אלא מדרבנן בלבד. לכן אמרו חכמים שהאיסור הזה בטל ברוב. אז לפי התירוץ הזה המחלק בין תומת דרבנן שבתהילה לקודשים, האסורים מדאורייתא באכילה לזר שאינם בתהילים, מבררת הגמרא, אבל תומת שרץ שהיא תומת דאורייתא, מה היא הדינה? לכאורה צריך הדין להיות שלא תעלה, שלא יהיה ביטול ברוב. אם כך יש להקשות על הברייתא, הדתני בסיפה. אבל חתיכה של חטאת תאורה שנתערבה במאה חתיכות של חולין תאורות לא תעלה, לא תתבטל. וחילקה בזה הברייתא בין תומה דרבנן לתערובת קודשים בחולין שהיא דאורייתא, נפלוג וליטנה בדידה. תחלק הברייתא בין דין דרבנן לדין דאורייתא בתומה עצמה, דהיינו בין תומה מדרבנן לתומה מדאורייתא. וכך היה לו לתנה לשנות בסיפה. במה הדברים אמורים שברישה, שחתיכה טמאה עולה, מתבטלת בחתיכות טהורות, כשהחתיכה טמאה בתומת משקין מדרבנן, אבל בחתיכה שנטמאה בתומת שרץ שהיא תומה דאורייתא, לא תעלה החתיכה, לא תתבטל, כיוון שמין במינו אינו בטל מדאורייתא. מדוע אם כן העדיפה הברייתא לומר דין בחתיכת קודשים שנתערבה בחולין, ולא אמרה חילוק קרוב יותר לדין שעסקה בו קודם לכן, בחתיכה הטמאה בתומה דאורייתא? גם כאן מתרצת הגמרא, טהורה בטהורה עדיף לי. הברייתא העדיפה ללמדנו שאפילו חתיכת תאורה שנתערבה בחתיכות תאורות אינה בתהילה, כי זה חידוש יותר שתאורה אינה בתהילה בתאורות, כי הכל מודים שיש ביטול של תאורה בתאורות. וכאן אומרת הברייתא שהיא אינה בתהילה, כגון שהיא קודשים החתיכה והם חולין, הרוב. מאשר לומר שחתיכת מאה מדאורייתא שנתערבה בחתיכות תאורות לא תעלה, לא תתבטל ברוב, כיוון שזהו פחות חידוש שחתיכת מאה אינה בתהילה בחתיכות תאורות. ויהיה הגמרא תירוץ נוסף על הקושייה, מדוע לריש לקיש אמרו חכמים ברישא שתעלה תתבטל ברוב ובסיפה לא תעלה לא תתבטל ברוב? רבא אמר, החילוק בין הרישא לסיפה הוא שהדין שברישא של הברייתא עוסק בחתיכת קודשים טמאה שנתערבה בתאורות מדבר באיסור לאו, כפי שנלמד מן הפסוק בספר ויקרא פרק ז' פסוק י' ת', והבשר אשר ייגע בכל טמא לא יאכל, שהרי אף אם תתבטל החתיכה בתערובת, הרי כל התערובת היא בשר קודשים ונאכלת לכהנים, והאיסור הוא רק משום תומת הבשר. ולכן הקלו בו חכמים לומר שחתיכת קודשים טמאה היא בתהילה במאה חתיכות טהורות. אבל הדין שבסיפה עוסק בחתיכה של קודשים שנתערבה בחולין, שיש לחשוש בו לאיסור אכילת קודשים בתומת הגוף, שהוא איסור קראת החמור יותר מלאו. ולפיכך החמירו בו חכמים שלא תעלה לא תתבטל לחתיכת איסור, ודינה של התערובת כולה כדינה של החתיכת קודשים. רש"י בדיבור המתחיל סיפה מבאר שתירוצו של רבא אינו חולק על תירוצו של רבי חייא בסוף דף פי א' עמוד ב', שהעמיד את הברייתא בחתיכה נימוכה לשיטת ריש לקיש, אלא רבא מוסיף עליו, אחרי שהקשתה הגמרא לפי תירוצו של רבי חייא מדוע אסרו חכמים בחתיכת קודשים נימוכה שנתערבה בחולין, מתרץ רבא שכיוון שזהו איסור כרת יש מקום להחמיר אפילו בנימוכה. שואלת הגמרא על תירוצו של רבא, והרבא שחילק כאן בין איסור לאו לאיסור כרת, הוא דאמר בעצמו במקום אחר, כל בדאורייתא, כל איסורים שמן התורה, לא שנה, לא משנה אם הם אסורים באיסור לאו ולא שנה אם הם אסורים באיסור כרת, אין לנו לחלק בתקנות דרבנן משום כך. ואם כן, אם חששו חכמים שיקשלו באיסור מן התורה ותקנו תקנה למנוע את המכשול, לא חילקו בין איסור חמור שעונשו קראת לאיסור קל יותר שעונשו לאו. והיכל מצינו זאת? לכמן בדף קי"ט עמוד א', המשנה עוסקת באישה שהלכו בעלה וצרתה למדינת הים, ובאו ואמרו לה, מת בעלך. הדין הוא שלא תנסה ולא תתייבם עד שתדע האם צרתה מעוברת. ומשום שאיננו יודעים אם היא זקוקה לאיבום או לא, לכן לא תנסה ולא תתייבם. באותה משנה נאמר דין נוסף. אם הייתה לחמות במדינת הים ואין לבעלה המת אח נוסף, אינה צריכה לחשוש ולברר שמה נולד אח לבעלה והיא זקוקה להמתין שייבם אותה. מקשה הגמרא, מדוע חוששים שמה ילדה צרתה ולא חששו שמה ילדה חמותה? אמר רב נחמן, שאם נתעברה צרתה, זה איסור קרת של אשת אח אם תתייבם. ואם נתעברה חמותה ותייצא לשוק בלי איבום, אין זה אלא לאיסור לב. ולאיסור קרת חששו ותקנו שתמתין, אבל לאיסור לב לא חששו. על זה מקשה רבה, אם יש לחשוש לספק איסור קרת באופן זה, יש לחשוש גם לספק איסור לב. ורק בדינים דרבנן, כגון שתקנו הרחקה מדבר המותר שמה יבוא להיקשל בדבר האסור, מצינו שתקנו הרחקה בדבר חמור ולא תקנו הרחקה באופן קל. משום שבדבר שאיסורו הוא קל, לא חששו לתקן לו הרחקה. אבל כאן שהחשש הוא לאיסור דאורייתא עצמו, אין סברה לחלק ולומר שבאיסור דאורייתא חמור תקנו לחשוש, ובאיסור דאורייתא קל לא תקנו לחשוש. שהרי אם יש לחשוש שמה ניקשל באיסור דאורייתא, יש לחשוש בין באיסור דאורייתא חמור ובין באיסור דאורייתא קל. ואם כן, איך תראה צרה בכאן שחילקו חכמים בין ביטול חתיכה אסורה באיסור קרת לביטול חתיכה אסורה באיסור לב? אומרת הגמרא קשיא, אכן קשה על הסברו של רבא. תירוץ נוסף מביאה הגמרא על הקושייה מדוע ריש לקיש אמר שחכמים אמרו ברישא של הברייתא שהחתיכה האסורה תתבטל, ובסיפא שלא תעלה שלא תתבטל. רבשי אמר, הסיבה שהחמירו חכמים בסיפא ואמרו שחתיכת קודשים טהורה שנתערבה בחולין לא תעלה, משום דאב אלי דבר שיש לו מתירין, שהרי חתיכת בשר הקודשים מותרת באכילה לכהנים בעזרה, וכל דבר שיש לו מתירין ונתערב, אפילו באלף לא באתי, לינו מתבטל אפילו שיש כנגדו אלף חתיכות אחרות. דוחה הגמרא את תירוצו של רב ששת ואומרת, ועד רבשי בדותאי, לא אמר כך רבשי מעולם, משום שהכלל של דבר שיש לו מתירים אפילו באלף לא בעתיל, נאמר באופן שהדבר אסור עכשיו, ועתיד להיות מותר לאחר מכן. כיוון שהוא עתיד להיות מותר, החמירו ואמרו שלא מתבטל ברוב, אלא יש להמתין עד הזמן שבו הוא יהיה מותר. למשל, ביצה שנולדה ביום טוב, עכשיו היא אסורה באכילה, עד למוצאי יום טוב, ואם נתערבה בביצים אחרות, אפילו נתערבה באלף ביצים, הביצים כולם אסורות, כי כיוון שלמוצאי יום טוב תהיה ביצה מותרת באכילה, אל לנו להתיר את התערובת כולה באכילה כבר ביום טוב, אלא התערובת כולה אסורה עד מוצאי יום טוב. אבל חתיכת קודשים אינה דבר שיש לה מתירים. שהרי למען, לגבי מי שייך לומר שחתיכה עכשיו אסורה ותהיה מותרת אחר כך? היא לכהן, אם הכוונה לכהן, מי שרשארי, הרי מותר הוא לאוכלה כבר עכשיו. והיא לישראל, הרי לעולם הוא אסור באכילת קודשים. ואין כל זמן שבו ניתן לומר שהחתיכה אסורה עכשיו עתידה להיות מותרת לאחר מכן. לכן מסיקה הגמרא, אלא עד רבשי, בדותאי, לא אמר כן רבשי מעולם, משום שהכלל שדבר שיש לו מתירים אפילו באלף לא בטיל, נאמר רק במקרה שהדבר אסור עכשיו עתיד להיות מותר לאחר מכן, כלל שלא חל פה לגבי אותה חתיכה של קודשים. מוריי ורבותיי, אנו חותמים את לימוד דף פי א' ממסכת יבמות עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, מהו עת שדרכו להימנות ומהו כל שדרכו להימנות? שאלה שנייה, מה הם שבעה דברים חשובים ואיזה דין מיוחד נאמר בהם? שאלה שלישית, מה דין כליים ומנהלן? שאלה רביעית, בכמה בתהילים הכליים כשאינן במניין ומנהלן? שאלה חמישית, מה דין חתיכת חטאת טמאה שנפלה למאה חתיכות חטאת טהורות? ומה הדין כשנפלה למאה חתיכות חולין טהורים? והשאלה האחרונה, באילו דברים נאמר הכלל שדבר שיש לו מתירים אפילו באלף לא בטיל? השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי ב' בתיבת תפשין עין ה'. סיימנו בסייעת הדשמיה את דף פי א' ממסכת יבמות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי ג' בתיבת תפשין עין ה', עם דף פי ב' ממסכת יבמות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו בזאת חנוכה, היום האחרון של חנוכה, שהוא יקרוב את תוקפו של החג, ימים מלאים באור בשמחה, בברכה ובהצלחה. בשורות טובות, ישועות ונחמות. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. חג אורים שמח.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.